על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. היום אנחנו בתוכנית עם שאלות שלכם, של השואלים. אבל לפני כן, הקדמה קצרה מענייני דיומה. קודם כל אני רוצה לומר שמה שקורה זה טוב. אין שמחה כבירור הדברים. הרי באיזשהו מקום, כשאנחנו מדברים על הציבור הרחב, אנחנו תמיד רואים בקרב הציבור שלנו שיש איזושהי הערכה לרובד אינטליגנטי מסוים, אנשים אינטליגנטים, אנשים חושבים. אז קודם כל שני דברים. בקרב אלה שעושים את המהומות האחרונות, המתפרעים בצורה הכי פראית והכי לא תרבותית שאפשר, כולל רמיסת הכל, כל המוסכמות שהיו, כל מה שנחשב בעיניהם קדוש. נמצאים אנשים מהרובד הזה שנראה לנו שאינטליגנטי. הם אומרים שהכל כשר בגלל שאם המדינה לא דמוקרטית, אז לא כדאי לו להגן עליה ולא לא כדאי לבוא לארץ ישראל. אז קודם כל צריך להבין שאלה שדיברו עד היום על אהבת ארץ ישראל מתבררים כשקרנים, משום שאהבת ארץ ישראל זה גם אם ארץ ישראל היא לא דמוקרטית. אם הם אוהבים בתנאי שדמוקרטית זה לא אהבת ארץ ישראל. ב', דמוקרטית זה שנשלטת על ידי רוב העם, כפי שבא לידי ביטוי בבית הנבחרים, על ידי רוב בית הנבחרים. הם יכולים לבוא ולומר, אנחנו נגד רוב בית הנבחרים, נגד זה שרוב יכריע, אנחנו נגד דמוקרטיה, וזה לגיטימי, אבל זה לא עובר לסוחר. אז במערכת תעמולה משומנת היטב שכנעו הרבה אנשים שזה נקרא דמוקרטיה, מה שהם מציעים, ומה שהם מציעים אלה שמדברים בשם רוב העם זה לא דמוקרטי. ויש אנשים מסלטה ושמנה של האינטליגנציה הישראלית שאו שהם מאמינים בזה, ואז אנחנו רואים עד כמה שהמלך הרום והאינטליגנציה שלהם לא שווה כלום. כל כך קל היה לשטוף את מוחם עם שקרים וסילופים. או שהם יודעים שזה לא נכון, והם משתמשים באותם שקרים במודע. ואז האינטליגנציה הזאת שוב לא שווה כלום, כי המתהדרים בה משקרים בראש חוצות. זה דבר ראשון. דבר שני, חותניה מספר שברוסיה, הוא הסתובב ברוסיה, מישהו פעם סיפר שהוא ראה חייל רוסי שגנב שעונים, גנב והתנהג בצורה מסוימת, עצרו אותו, שאלו אותו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אני ראיתי, הסתובבתי ברחוב וראיתי. אמרו לו, תפסיק להסתובב ברחוב, תתחיל לקרוא עיתונים. המציאות הווירטואלית של העיתונים היא המציאות האמיתית. כך גם אצלנו. דיברו על זה שיעצרו את הארץ, אמונים, אני נסעתי היום כמעט 400 קילומטר. בכבישים מרכזיים, הלוך וחזור. מעולם לא היו הכבישים כל כך ריקים. הרבה אנשים שוכנעו משטיפת המוח של התקשורת, כשיהיו פקקים והכל, ולא יצאו. היו פקקים בכמה מקומות בודדים. הם עשו מהומה בשדה התעופה, אז מה? קומץ של אנשים. הם לא יכולים אפילו לשלוח נציג למועצה של כפר יונה. אין להם מספיק אנשים בשביל זה גם כן. אלה הם שעושים את הרעש הגדול. אלה שחושבים שהם יוכלו לשבור את כל המוסכמות, והממשלה הרופסת שיש לנו רועדת מהם, אי אפשר להבין למה. אני רוצה לקרוא קטע של מאמר שכתבתי השבוע בעניין זה. בוא נקרא אותו. כותרת המאמר, בצער רב, הננו להודיע על מות הדמוקרטיה. אחרי המילים בצער רב יש סימן שאלה בסוגריים, כלומר בצער רב, סוגריים, סימן שאלה, הננו להודיע על מות הדמוקרטיה, 3. הדמוקרטיה נרצחה בידי מאמיניה, וליתר דיוק, התאבדה. אלה שרוממות הדמוקרטיה היו בגרונם, זה עידן ועידנים. אלה שדגלו בשלטון הרוב כפי שבא לידי ביטוי בבית הנבחרים, הם הטוענים היום שאין להטות אוזן ולב לרצון העם כפי שבא לידי ביטוי בבית הפרלמנט שלו. הם הטוענים היום כי רוב העם אינו יכול לקבוע את ערכי היסוד, כי אחרי הכל הרוב לא מבין כלום, רק הם מבטאים את מה שהם מכנים רצון העם. הם יגידו לעם מה רצונו. האמת היא שמבחינה אחת חשובה ומרכזית, הם צודקים. זאת הרי הטענה שאנו טוענים זה עידן ועידנים. הרי רוב העם אינו מבין, או לפחות אינו מומחה, ברוב הנושאים העומדים על הפרק. רוב בני האדם לא התמחו בכלכלה, בביטחון, ברפואה, ובעוד שלל נושאים הדורשים הנהגה והכרעה. האם יעמידו שאלות בנושאי טיפול רפואי לחולה להכרעת רוב העם? לא ולא. יפנו אל המומחים. ומדוע אם לא אדם אחד הוא החולה, אלא עם שלם, לא יפנו אל המומחים? האם יעמידו שאלות מקצועיות בנושאים כלכליים, ביתיים, להכרעת הרוב? הרי יפנו לרואה חשבון או לכלכלן מוסמך? מדוע איפה כלכלתה הקלוקלת של אומה שלמה תעמוד להכרעת רוב העם, שרובו ככולו הדיוטות בתחום הכלכלה? האם יעמידו שאלה בנושאי צבא וביטחון להכרעת רוב העם ולא יפנו למומחים? ומדוע בשאלות חינוכיות ומוסריות לא ינהגו על פי אותן אמות מידה? צודקים אם ככה טוענים שרוב העם אינו רלוונטי. העניין הוא שאם הרוב אינו רלוונטי, המיעוט בוודאי שלא. וחזר הטיעון כבומרנג על ראשם, הוא ביתר שאת, בקל וחומר. מי יכריע? מי אם כך יפעל? על פי מי ינווט העם את חייו? לו היו מומחים מוסכמים בכל אחד מהתחומים, לא הייתה בעיה, כי כולם היו אמורים להסכים לדעת, לפעול על פי דעת המומחים. אולם דעקה, שאין המומחים מוסכמים, וכל אחד ואחד משוייך לצד זה או אחר, וחזר הדין, מי הוא מומחה שאינו נגוע? כל אחד יצביע על המומחה שלו, פרי השקפת העולם שלו, בנושא הנידון. נותרה רק ברירה אחת, והיא דבר האלוקים. היודעים שיש אלוקים במשמעות של בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, והוא המתווה את הדרך המובילה את העולם, את העם ואת ארצו לתכליתם, הרי אין כל ספק שיש לפעול לפי הוראותיו. היודעים יחד עם זה שאלוקים נתן תורה וממנה יש להפיק את כלל הוראותיו איך לפעול בעולם, אלה יודעים את אשר לפניהם. למרבה הצער, רבים אינם מכירים במציאותו, ואלה הטוענים כי מכירים הם במציאותו, ושם אלוקים על שפתותיהם, רבים הם שאין זה אצלם אלא מס שפתיים, ואינם מכירים באמת במלכותו ובהנהגתו את העולם, וכל וחומר שאינם מכירים באמת באמיתותה של תורה, והיות המצוות מערכת ההוראות להפעלה נכונה של האדם והעולם. אנו באי בית המדרש טוענים בלעת. 1. יש אלוקים. 2. יש הוראות הפעלה. 3. ניתן להוכיח שתורת ישראל, זו שבכתב וזו שבעל פה, על חלקיהן, הם הוראות ההפעלה. 4. רבים שמעו ונוכחו לדעת שאכן כך הדבר. אולי שבירת כל המוסכמות הנראית מול עינינו, שמוכיחה שאלה מעולם לא האמינו באמת בשלטון הרוב, ורק השתמשו בסיסמאות אלו, כל עוד שהרוב היה לצידם, אולי דווקא זה יביא כמה אנשים לכלל התבוננות, לראות ולהבין כי תקוותה האחרונה של החברה היא ההכרה במציאות האלוקים ואמיתות התורה. בלי זה, הדרך לאנרכיה פתוחה, ואין דבר הגיוני שיכול לעצור בעדה. עוד נקודה. בימים האלה, קיבלנו עוד הוכחה שאנו בעקבות משיח בהידור גדול, שהרי בעקבות משיח חוצפה יסגה. האם יש חוצפה יותר גדולה מחוצפתה של אותה אישה שהתפקיד שלה זה לייעץ, שמוציאה הנחיות כאילו היא המחליטה? האם יש חוצפה יותר גדולה מחוצפתה של אותה אישה שנותנת הנחיות איך ומתי מותר להפגין מול אוזניהם של כל מי ומי, ובו זמנית נותנת הוראה להרחיק את ההפגנות מהבית שלה? זה לא רק עזות מצח, אלא להגיד את זה בפה מלא, זה חוצפה שמורכבת מטיפשות, וודאי שזו שיש בה את התכונות המורכבות הללו, לא יכולה להיות יועצת בתחומים שדורשים היגיון בריא, כמו תחומי המשפט. ולא אמרתי שום שם, ולא התכוונתי לאף אחד. מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום, שלום.
יברכך השם וישמרך. רציתי לשאול, הלו?
כן, כן, בבקשה.
רציתי לשאול, שכתוב שקדושו עשה חסד, מהאדם הראשון שהלביש אותו. בסוף עשה חסד עם משה רבנו שקבר, למה זכה משה? מדק למידה, כמו שהוא קבר את יוסף. אפילו שם
נצטרך,
אבל אינו... עכשיו מדג למידה, מה שהוא קבע ליוסף. אבל לגבי השאלה, חסד הראשון לכאורה זה לא מובן. הרי החסד הראשון שהוא ברא את האדם, אז עכשיו נותן חיות, כל החיות שהוא נותן, כל הפירות, כל מה שהוא נתן לאדם הראשון, וגם יעזר כנגדו, נתן לו אישה, אבל כזה דבר חסד עצום, יותר מלביש אותו. איך אפשר להגיד שמה, כתוב בגמרא שחסד הראשון, שהלביש את האדם הראשון. זה שאלה אחת.
אני לא בטוח, אני לא זוכר שכתוב בגמרא שזה החסד הראשון, אבל בוודאי שזה חסד... תחילת
חסד,
סופו
חסד כתוב. תחילת חסד, סופו חסד. זה המילים.
תחילת חסד זה הכוונה, זה לא הכוונה שזה החסד הראשון, הרי כשכתוב עולם חסד ייבנה, הכוונה שכל העולם כולו נבנה במידת החסד. אבל הכוונה שזה החסד הראשון שנעשה כחסד מוחלט, בלי שיהיה מגיע. הרי האדם הראשון חטא, לא מגיע לו. בכל זאת הקדוש הוא נתן לו את מה שהוא צריך בגלל החטא. לכאורה, הוא לא היה זקוק לבגדים. מה שגרם שהוא יזקוק לבגדים זה החטא. והירו קירו ממם והתבוששו, ואז היו צריכים בגדים, אז היו צריכים כיסויים. מן הראוי שהקדוש הוא יגיד לו, אתה בא, יצרת את הבעיה, תפתור לך את הבעיה. אבל הקדוש הוא עשה איתו חסד, למרות שלא היה מגיע. ואילו אצל משה רבינו, זה שהקדוש הוא יקבור אותו, זה גם כן, למה שהקדוש הוא יקבור אותו? לגבי האדם הראשון, לא היה מי שייתן לו בגדים. לגבי משה רבינו, היה עם שלם שהיה מוכן לקבור אותו. למה הקדוש הוא היה צריך להתעסק עם זה בעצמו? זה הייחוד של קבורת משה. על זה נאמר שצריך שזה היה מידה כנגד מידה.
עכשיו, למה כתוב לגבי שעם ישראל אספו כסף שכלוחות ציווה לעם ישראל לאסוף כסף, כתוב לגבי משה הלך לקבור את יוסף, כתוב שחכם עושה מצווה, כאילו הוא היה מאוד חכם שעשה את המצווה לקבור את יוסף, גם עם ישראל עשו מצווה בכמויות, כזה, בכמויות עשו אותה בתור מצווה, למה כתוב שלא כאילו לא היו חכמים שגם עשו מצווה, למה כתוב רק לגבי משה רבנו?
אני לא מבין, איזה מצווה זה היה לקחת את ביזת הים? הייתה מצווה שבשאלה אישה משכנתה מגרד ביתה, זה נאמר שזה היה מצווה. על ביזת הים זה לא נאמר שזה היה מצווה. זה היה פשוט פריבילגיה, זה היה פשוט מתנה. אבל מצווה, אני לא יודע איזה מצווה זאת הייתה.
עכשיו, לגבי מה שכתוב במדרש, שלעתיד לבוא, זאת השם יבוא אולי במהרה, כתוב שכולם יגידו לאדם הראשון, בפני כולם, אתה גרמת את המיטה, את המוות בעולם, הרי איך אפשר להלבין את עיני חברו הרבים, ולמה הוא אשם, הרי כתוב שאם אדם לומד תורה ונותן צדקה, מביא גאולה לעולם, אפילו כתוב רבי שמעון בר יוחאי, שתי שבתות ישמרו, יבוא גאולה, לא יהיה מוות, למה אם הוא רק אשם, למה הכל לא יצטער?
מה הקשר? הכל התחיל מחטא אדם הראשון. זה שכתוצאה מזה התגלגלו כל מיני דברים ונעשו או לא נעשו כל מיני מעשים, זה עוד עניין. אבל הכל נעשה, התחיל על ידי אדם הראשון. כל העולם יגיד לו, אני לא יודע מה המשמעות של מלבין פני חברו ברבים לעתיד לבוא, אני לא יודע מתי זה לעתיד לבוא, אני בכלל לא יודע מה שיהיה לעתיד לבוא, אני רק יודע את הרמב״ם. בסוף הלכות מלאכים, שאומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה, וכל המדרשים הללו באו ללמד אותנו כל מיני שיעורים, אבל הם לא באו ללמד אותנו לא אהבת השם ולא יראת השם, כמו שאומר הרמב״ם, והם לא באו ללמד אותנו מה שיהיה לעתיד לבוא, כי כל מה שמדברו על מה שיהיה לעתיד לבוא זה עמום ולא ברור, ולכן הרמב״ם ממליץ לנו לא להתעסק עם הדברים האלה. ואני ברצון או שלא ברצון צריך לי לאמץ את המלצתו של הרמב״ם.
עכשיו לגבי כשכתוב לגבי
מה אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור למאזין אחר. תודה רבה לך.
תודה רבה, אושר, חבר לכולם ישראל, תזכה לגולה. אושר, חבר לכולם ישראל, תזכה לברין נשים ישראל.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, מורך.
לגבי הדין של צריך לכוון בשמות היודקי ואלוקים בתפילה ובברכות, אז האם זה בגלל שיש, בגלל ששמות השם זה לא שם העצם, אלא זה רק כינוי, כדי שיהיה מחודד מה הפירוש של כל כינוי וכינוי, שלא יהיה טעויות, או שבגלל שכשבן אדם מגיע לשם השם, שיעצור, ובגלל שזה שם של השם, אז שישים לב מה הוא אומר, כמו השם של מלך.
אני בכלל לא מבין את השאלה. וכשאדם אומר ברוך, הוא לא צריך להבין מה שהוא אומר, כשהוא אומר אתה, לא צריך להבין, כלומר הקל הקדוש, הוא לא צריך להבין, ודאי שהוא צריך להבין, אז דווקא כשמגיע לשם השם, הוא לא צריך להבין.
כשהוא מדבר עברית, כן, אבל מישהו מדבר לשון הקודש, שבכל מקרה לא צריך לכוון מילה מילה,
ודאי שצריך להבין. בוודאי שצריך להבין, יוצא ידי חובה, בגלל שמילים מכילות את משמעותן. אני לא יודע אם זה לא קיים גם לגבי שם השם באותה מידה. מה שכתוב בשולחן ערוך זה שצריך לכוון, באותה מידה כתוב בשולחן ערוך שצריך לכוון פירוש המילים בכל מילה. יצא ידי חובה גם בלי זה, אבל בוודאי שרק בדיעבד. בוודאי שמעיקר הוא צריך לכוון את פירוש המילים בכל מילה ומילה. שם השם אינו שונה בזה, וזה לא בגלל שזה לא שם העצם. זה בלשון הקודש, שם עדנות, זה בדיוק אותו ערך כמו השם ברוך בלשון הקודש, שהאותיות מכילות את משמעותם, בלי ספק.
שור כוח רב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, לשאלותיכם. אנחנו יצאנו מפרשת פנחס, ואנחנו נכנסים לפרשת מטות מסעי. בפרשת מטות אנחנו חוזרים לדבר על כוח הדיבור. כוח הדיבור בנה את העולם והרס את העולם. הנחש שהתחיל להרוס את העולם עשה את זה על ידי דיבור. בלעם ובלק, שעליהם נאמר, עמי זכור נעמה יעץ עליך בלק ומענה אותו בלעם מן הגלגל ועד השיטים למען דעת צדקות השם. כלומר, כל הצדקות שעשה הקדוש ברוך הוא במדבר, מעל כולם זו אותה צדקה שהכללות לא פעלו, שהקדוש הוא לא זעם, מה איזעום לא זעם כל. כוח הדיבור של בלעם, וכלומת זאת, כוח הדיבור של משה רבינו, שאמר בהתחלה לא יש דברים אנוכי, אבל אחר כך ידבר משה את הדברים האלה, אלה הדברים אשר דיבר משה, ודיבר על בני ישראל, ואחד דיבר השם. כוח הדיבור הוא זה שבנה, הוא זה שעלול היה להרוס את העולם. ולמה? כי כידוע החיה המסוכנת ביותר בעולם זה האדם. המלאך הפרודוקטיבי ביותר בעולם זה האדם. הרי יש דיון גדול בין הראשונים, מי גדול ממי, האדם או המלאך. והרמב"ן אומר שוודאי האדם גדול יותר. ורב צודק מביא את אבן עזרא, שבן עזרא חולק על הרמב"ן, והוא מביא מקורות שהמלאך גדול יותר. ורב חיים מוולוז'ין אומר שוודאי המלאך נמצא במקום גבוה יותר, אבל האדם הוא היחיד שמקשר את כל העולמות. כוח הקישור זה האדם. כוח הקישור באדם זה הרוח שמקשרת בין הנפש לנשמה. הדיבור שבאדם הוא פועל יוצא של הבחינה שנקראת רוח, שנאמר, והיה אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, מדברת. ונאמר, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. כלומר, כוח הדיבור זה כוח הקישור. וממילא, כשאדם נודר נדר, ובכוח הדיבור שלו, יוצר מציאויות חדשות, שכתוצאה מהם דברים שהם מותרים לפני כן, הופכים להיות אסורים, ממילא אפשר להבין מדוע, בגלל, בעוון נדרים, אשתו של אדם מתה חלילה, בניו של אדם מתים כשהם קטנים, כי הקשר בא לידי ביטוי בעיקר בקשר שבין איש לאשתו, בקשר שבין הורים לילדים, הקשרים מתפוררים כתוצאה מחטאי הדיבור. וזה דבר שנותן לנו שוב להרגיש את, עד כמה שהדיבור הוא מרכזי, עד כמה שהדיבור הוא הכוח המרכזי הפועל בעולם לטוב ולמוטב. ואז בא החכם, ובכוח דיבורו יכול לפעול מחדש כנגד כוח הדיבור של הנודר, ולעקור את הנדר למפרע. ערב טוב.
אני רציתי לשאול, כתוב אחרי 18 יש כל מיני תוספות, כל מיני הוספות, לפני אני לא משבח, אחרי אני לא משבח, כל מיני שכאילו, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שלא. יש שם אחד, כאילו 13 עיקרי אמונה, של, שכאילו אני מאמין, באחד מהם כתוב, אני מאמין באמונה שלמה, שמשה רבנו עליו ושלום, שכאילו לנבואת משה רבנו עליו ושלום, הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפעם ולבים אחריו. הייתה כאן שאלה, איך הוא יכול להיות, כאילו, אני מאמינה ברור שהוא היה אב לנביאים, כן, אבל מה זאת אומרת, אב לנביאים, לקודמים לפניו, איך הוא יכול להיות אב לנביאים שהיו לפניו, לפני שהוא בכלל היה קיים, איך הוא היה אב שלהם, כאילו, אב זה בעצם סוג של ראשון, סוג של, כאילו, של, מה זה, כאילו, שהוא היה אב שלהם? תגיד שבאים אחריו, אני מבינה, אבל זה כאילו, זה כאילו אב זה סוג של ראשון, אז מה, הוא היה ראשון למי שהיה לפניו, מה זה?
את צודקת, לכאורה, אבל אינני רואה מקום לדייק בנוסח הזה שממנו את מצטטת. הנוסח הזה שאינני יודע מי חיבר אותו, מלא שיבושים. והשיבוש שאת מצביע עליו הוא לא הגדול שבכולם. למשל, כשכתוב אני מאמין באמונה שלמה שנבואת כל הנביאים אמת, אבל לא כתוב מי הם הנביאים. ברמב״ם במקור, אם רוצים לראות את 13 העיקרים של הרמב״ם שמשם נלקח הנוסח, שהם על בסיסם חיבר מי שחיבר את הנוסח הזה, אפשר לראות את המקור בפירוש המשניות של הרמב״ם על מסכת סנהדרין לפרק 11. ושם אומר הרמב״ם אני, שצריך להאמין, צריך להידע שהקדוש מנבא נביאים. זה העיקר. והוא הדין לגבי תפילה. אני מאמין באמונה שלמה שבורית בר שמו לא לבדו ראוי להתפלל. זה לא כתוב ברמב״ם. ברמב״ם כתוב שלא לבדו ראוי לעבוד. שזה כולל את כל המצוות, זה כולל את עבודת הקורבנות, לאו דווקא תפילה בלבד. הוא עדין גם פה. אינני חושב שיש צורך לדייק את המושג אב לנביאים, במשמעות של אבא לבן, אלא באים להגיד שהוא היה הנביא מכול, הגדול מכולם. הן גדול מכל אלה שהיו לפניו, והן גדול מכל אלה שהיו אחריו. וזאת הכוונה.
טוב, תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום.
שלום, שלום.
שלום, יש לי שאלה לגבי, אמנם היא לא שאלה בהקשר לפסוקים, אבל היא שאלה יותר לגבי, ברוך השם, אני נשוי כבר 3 שנים, יש לי כרגע אחרי לידה, היא טוענת שהיא קשה לה מאוד לחזור, ברוך השם, קשה לה מאוד לחזור למקום שהיא עובדת, גם היא אמרה את זה כבר לפני שנה בערך, והשאלה שלי, כמה בעצם אני בתור אברך צריך לנסות לשכנע או לא לשכנע, בתקופה הזאת שכביכול היא אומרת שבאופן ודאי לא רוצה לחזור לעבוד, והשאלה שלי איפה אני עומד בתור אברך מבחינת המקום הזה.
את השאלה הזאת באופן אישי לסיפור שלכם צריך לפנות לרב שמכיר אתכם. אני לא יכול לתת תשובה אישית לדבר הזה, כי פה זה משתנה מאדם לאדם. אני יכול לתת תשובה עקרונית.
כן.
ברמה העקרונית אני תמיד אומר לבנות ככה, אתם יודעות למה קוראים את הכתובה מתחת לחופה בארמית? כי לא רוצים שתבינו. כי על מה חותם החתן? החתן חותם, אני אזון ואפרנס ליחי. נגמרת החתונה, נגמרים 7 ברכות, הוא הולך ללמוד והיא הולכת לקיים את מצוות, וזאת הפך תאכל לחם בצד מצוות בעצב תדיבנים. זה לא החיוב שלה. אבל מה? מה שקורה היום זה שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מחנכים את בנותינו ליטול על עצמן את הצלת הדור. בהתנדבות הלב. הרי תמיד כשהייתה בעיה, נשות ישראל נחלצו חושים. ככה זה במצרים, ככה בחטא העגל, כך בחטא המרגלים, כך במעשה פורים, כך במעשה חנוכה, וגם במלחמת העולם השנייה ראינו את זה פעמים רבות מאוד. אז גם הדור של הבנות האלה שמתחנכות היום בבתי יעקב, התחנכו ליטול על עצמם את העול כדי לקומם את עולם התורה שנחרב ונהרס מצד אחד, ולכונן את הבתים היהודים כדי שהם ייבנו כראוי מול גלי העוצמה המזוהמת שהיצר הרע יוצר בכל מקום בסביבה בסגנון שלא היה מעולם, כדי לסגור את הבתים שלנו ולשמור עליהם. אז בהחלט, בהחלט, זה שהבעל יושב ולומד, זה המרכז העיקרי לשמירת הבית היהודי, והם נחלצות חושים כדי להתנדב. עדיין אנחנו צריכים לזכור שזה לא תפקידן העיקרי. תפקידן העיקרי זה הבית היהודי, כמו שהגמרא אומרת במסכת גיטין, אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא אשתי ביתי. עכשיו, הרב שח היה אומר, שגם נשים שאינן זקוקות לתמוך בפרנסת הבית, כדאי כיום שתצאנה לעבוד. ולמה? כי פעם היה יום כביסה, יום שלם רק של כביסה. היום מכונות כביסה מקצרות את התהליך. הבישולים היום יש כל מיני אמצעים שהם נעשים קצרים יותר, ולפעמים גם כן מיותרים. כתוצאה מכל מיני דברים קנויים שנכנסים לתוך הבתים וכן הלאה. ולכן לא כדאי, בדיוק כמו שהגמרא אומרת, שגם אישה שמכניסה לבעלה, הגמרא בכתובות, כמה שפחות, מותר לבעלה לדרוש ממנה שתעבוד בעצמה כמה דברים, כי אחרת בטלה מביאה על ידי שיעמום, ושיעמום מביא לדברים הכי גרועים. לכן יש כדאי מאוד שאישה תעבוד. עכשיו, זה שהאישה היא אחרי לידה והיא רואה את הדברים במשקפי המצב הנוכחי, ייתכן שלא כדאי לדון בנושא עכשיו. צריך לא לדבר על זה, כן. זה לא הזמן, לא בגלל סיבות פסיכולוגיות, בגלל סיבות פיזיולוגיות אפילו. היא הרי חלשה, רק שהיא מסתכלת על הדברים מהזווית ראייה הזאת, אז היא באמת לא רואה איך, במיוחד שאני מבין שמדובר בלידה הראשונה. הבנתי נכון?
לידה השנייה אמנם, אבל הלידה הראשונה הייתה יותר מסובכת.
אז הלידה הראשונה, זה הפעם הראשונה שיש לה שני תינוקות.
כן.
וזה נראה לה מאוד מאוד קשה. וזה נראה לה מאוד מאוד קשה. בינינו, גם לי זה נראה מאוד מאוד קשה. אני לא יודע איך אני הייתי מסתדר. אז לכן, הקושי הולך ונהיה פחות, גם בגלל שהיא מתאוששת מהלידה, וגם בגלל שהילד גדל קצת, ו... נכנס לסדר יום יותר שפוי, והלילות הופכים להיות ללילות יותר רגועים, אז ממילא זה לא הזמן לדון בזה. וכשיגיע הזמן לדון בזה,
אפשר לשאול הרבה עוד שאלה קצרה?
כן.
מאוד קצרה. יש לנו ברוך השם חיסכון, ויש לנו כבר דירה. שאלה, אם כדאי לשלם את החיסכון, מבחינת עניין של שיהיה פחות תשלומים בחודש, או שכדאי להשאיר בצד את אותו חיסכון?
אני ממש לא מבין בזה, וכל מה שקשור לכספים...
לא, השקפה אני מדבר, מצד השקפה של...
זה לא קשור להשקפה.
האדם שצריך אמונה וביטחון בהשם, כאילו לפתוח בקדוש ברוך הוא בעניין הזה, או כן להשאיר את החיסכון בצד.
הבנתי את השאלה. אם זה נוגע לשאלה של ביטחון והשתדלות, אז אני יכול לתת תשובה עקרונית. התשובה העקרונית שמספר הדרגות... באיזון שבין ביטחון והשתדלות כמעט כמספר האנשים. והצורך בהשתדלות מוכתב על ידי מידת הביטחון של האדם הנידון. אם האדם במידה הראויה, והוא יעשה השתדלות קצת יותר, זה יהיה חוסר אמונה. ואם האדם לא במידה הראויה, הוא יעשה השתדלות קצת פחות, זאת תהיה גאווה, זאת תהיה שחצנות, וזה יהיה פוזה מה שנקרא היום, וינסו אותו, הוא ייפול. ולכן האיזון הזה לדעת בדיוק מה המידה הנכונה בין ביטחון והשתדלות הוא עדין ביותר. במלחמת המפרץ הראשונה, כשכולם לקחו מסכות, ורב חיים קניבסקי כתב על דלת ביתו, כאן לא לקחו מסכות, כששאלו אותו למה לא, אז הוא לא אמר בגלל שיש לי ביטחון. הוא אמר תשובה אחרת לגמרי. הוא אמר בעיר שיש בה צדיק כמו הרב שח, לא יקרה כלום. שאלו אותו, אבל הרב שח כן לקח מסכה, לא מסכה, בנו לו אוהל חמצן שלם בשבילו, זה אומר כי הוא לא יודע את זה, אני יודע שיש פה צדיק כמו הרב שח. זה אומר שגם הוא הבין שבמסגרת ההשתדלות שלו, הוא כן היה צריך לקחת מסכה. ומה נענה הננה בתראי? צלצלה על האישה אחת ושאלה אותי, האם לקחת מסכה או לא. אולי צריך ביטחון בהשם? אמרת לה, בואי תעשי בדיקה. נניח שלא לקחת מסכה, כי את מאמינה שיש לך ביטחון בהשם. ונפל חלילה טיל עם חומר כימי. וכל אלה שהיו בסביבה שלך, חבשו מסכות ולא נפגעו. ומי שלא חבש מסכה, כלומר, את, כן חלילה נפגעה. האם התגובה האוטומטית שלך תהיה, אוי חבל שלא לקחתי מסכה? אם כן, פירוש דבר שהסיבה שלא לקחת מסכה לא הייתה בגלל הביטחון.
ברור, ברור.
ברוכים תהיו, כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב, שומעים אותי?
שומעים בהחלט.
שלום הרב, תודה רבה על האפשרות לשאול שאלה. הרב, יש לי שאלה לשונית בתפילה.
כן.
תפילת 18. תפילת 18, כשאנחנו מתפללים, אנחנו הרבה פעמים מתפללים, כשאנחנו בלשון נוכח ברבים. לדוגמה, מכוננו מאיתך, שיבנו, סלח לנו, ואין אברהמיינו, רפאינו, כמובן שמענו, נמשיך ונמשיך. אז בתפילת רצה, הלשון השתנה. אנחנו מדברים לתפילתם שאשר עבודה לזיר ביתך, ואישי ישראל הוא תפילתם, תמיד רצון עבודת ישראל עמך, ואז, לדבר אחר הרבי, שוב פעם חוזר בנו, ותרצה ונמשיך.
אני לא הבנתי מה השינוי. בין יחיד לרבים?
כן, אני חלק מהתפילה, אני ברבים חלק מהתפילה, רצנה, רנה בוניינו, רפאינו, אני חלק מהאנחנו,
no.
ובתפילת רצה, ולתפילתם ש...
ימך ישראל... אתה שואל למה לא כתוב רצה השם כן בתפילתנו?
בתפילתנו, באישנו, ותהיה לרצון תמיד עבודתנו, וכאילו, תפריע לי.
לא חשבתי על זה, אני לא יכול להגיד תשובה מוסמכת בשליפה. מה שאני יכול להגיד בהשערה, קודם כל לגבי אישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון, זה מובן, כי מדברים על קורבנות, ואני לא יכול להגיד אישינו, כי אנחנו לא מקריבים קורבנות, אנחנו מדברים על קורבנות שיקריבו ושיקריבו, אז לכן אני לא יכול לכלול את עצמי ביניהם. ייתכן מכיוון שפה מדברו על תפילה וקורבנות בחד המחתה, אז לכן לא רוצים לדבר על דבר שלא יתאים לקורבנות ואומנם יתאים לתפילות. כיוון שמדברו על תפילות וקורבנות ביחד, לא שייך להגיד את עצמנו בתוך זה בזמן שאין לנו קורבנות. ייתכן.
בבקשה.
ערב טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
כן, שלום הרב. היום שאל אותי תלמיד, האמת אני דיברתי בכיתה, הזכרתי ידיעה ובחירה בכיתה ז', איזה תלמיד שאל אותי אחר כך מה התשובה לידיעה ובחירה. אז כמובן אמרתי לו שזה לא על רגל אחת, והוא אמר שהוא יודע מה התשובה, הוא שאל את סבא שלו וסבא שלו אמר לו שהתשובה היא שהקדוש ברוך הוא לא יודע. הוא הביא לי רשי, במסכת שבא שמה לגבי הכל, אני לא זוכר את הרשי, אבל על זה נאמר המשפט הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שבן אדם יהיה צדיק או רשע זה לא בידי שמיים.
מה אני יכול לעשות לתלמיד שלי סבא שלא מבין מה שהוא קורא?
לא, אז זהו, אז השאלה שלי, יש לי פה שתי שאלות. א' כל באמת, איפה אני שמעתי מהרב שהרב אומר שידיעה ובחירה זה שאלה שנוצרת מהתורה עצמה יצרת השאלה, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא יודע וכתוב שאנחנו בוחרים. כשאנחנו בוחרים אני יודע איפה כתוב, אבל איפה כתוב שהקדוש ברוך הוא יודע?
כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. אנחנו אומרים את זה בתפילה. צופה ומביט עד סוף
כל הדורות. אני גם הבאתי לו את התפילה הזאת, השאלה אם יש עוד מקור בתורה.
יש הרבה מקורות, יש זה שהתורה, אין צורך בעוד מקור, זה כל כך פשוט שהקדוש הוא יודע את הכל, כי הקדוש הוא מעבר לזמן, ומילא הוא נמצא בעתיד והוא יודע כל מה שיהיה. לא לדעת, זה רק בגלל שנמצאים, להגיד שהקדוש הוא לא יודע מה שיהיה, זה כמו להגיד שהוא לא יודע מה שקורה עכשיו, ולהגיד שהוא לא יודע מה שקורה עכשיו, זה אומר שהוא פחות מאיתנו, הרי זה שטות מובהקת להגיד שהוא לא יודע מה שיהיה. כן? עכשיו, מה שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, והכוונה מבחינתנו, שהקדוש הוא נותן לנו לבחור, זה הכל. שזה נקודת, פה מדובר על הבחירה, לא מדובר על ידיעת השם, פה מדובר על, על, על הצד של הבחירה. זה מה שכתוב בכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, הבחירה, פה כתוב, הנושא הבחירה, זה לא, אין המילה בחירה שאנחנו מתכוונים אליה בנושא של בחירה חופשית, איננה מתייחסת לבחור משקה זה או משקה אחר בסופרמרקט, אלא מתייחסת לענייני יראת שמיים, זה הכל. פה מדובר על בחירה, לא מדובר על ידיעה או בחירה. אבל לבוא ולהגיד שכזה הוא לא יודע, זה אפילו להוציא את המילים מהפה. זה נשמע אבסורד.
אין לו, אז את מה שהרב אמר עכשיו, באמת אמרתי לו, שמעתי את זה כבר בזמנו מהרב, אבל אולי הרב יוכל להגיד לי, לתת לי איזה, לא יודע, מה סבא שלו התכוון? אני בטוח שסבא שלו...
אני לא יודע מה סבא שלו התכוון, אני רק יודע שמה שאני הייתי אומר... מה שהיום ברחוב החילוני לא מרשים להגיד, ואני דווקא אומר שזה לא בשביל ילד בכיתה זין, וכשתגדל תבין, מותר להגיד את זה. זה הכל. הלוואי שזה יהיה בשביל אדם בגילי. הלוואי שזה יהיה בשביל אדם בגילי, אבל בשביל ילד בכיתה זין זה בוודאי שלא.
אבל יש בתשובה של אמונה ובחירה משהו כזה שהקדוש ברוך הוא מסתיר מעצמו כביכול, לא יודע משהו
בעל. אלה דברי הבל, אלה דברי הבל, אין דבר כזה מסתיר מעצמו. מה זה מסתיר מעצמו? מה הדבר הזה? זה דיבורים ילדותיים.
טוב, זה מה שאמרתי לו, אני רציתי לדעת שאני איתה לא טוב.
בסדר גמור.
אפשר עוד משהו קטן?
כן, בבקשה.
רציתי רק להעיר על משהו שמאזין אמר.
כן.
דיבור, זה מאזין שאל לגבי העבירות, שהעבירות של מי שמדבר לשון הרע, אז העבירות שלו עוברות לזה שהוא דיבר עליו.
כן.
אז לא הזכירו את העניין הזה שכתוב בספרים שזה דווקא מי שהוא בא לשון הרע, שאין לו חלק לעולם הבא, דווקא אצלו זה קיים, אבל מי שדיבר חד פעמי זה לא עובר.
נכון, ודאי, אבל אני התייחסתי לעצם המתמטיקה הזאת שלא מובנת לי. מישהו שלח לי שהרב דסלר בחלק ד' עמוד 231, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, מביא איזה הסבר, וההסבר הזה לא הובן לי בכלל, ואני נשארתי לא מבין. אבל העיקר זה, גם לגבי בעל לשון הרע, זה לא נהיה לי מובן יותר. איך זה עובד הדבר הזה? ומה פתאום שזה יעבוד ככה? מה הקשר בין זה שאני דיברתי על מישהו לשון הרע, ונניח שהמדבר הרגל לו בכך הוא בא לשון הרע, שהמצוות שהוא עשה שלא קשורות לעניין יעברו אליי, מה פתאום? למה? וחוץ מזה, מה זה נקרא שמצוות עוברות? הרי המצווה זה לא כמו ילדים, שאם אתה תעשה משהו ניתן לך סוכריה. שכר המצווה זה עצם האור של המצווה שאתה עשית, המצווה משנה אותך. איך המצווה שהוא עשה תשנה אותי? אני עדיין לא מבין את העניין הזה.
תודה רבה, תודה רבה על כל התוכניות וכל
התיאורים. ברוכים תהיו.
טוב, אני?
ערב טוב, כן.
ערב טוב, אני לא יודע.
אתה, כן.
אני, כן, יופי. בקשר לקמצא בר קמצא, הכל ברור לי. אני יודע למה קמצא נאשה, הוא אשם, למה שהוא היה צריך למנוע את הזריקה של החבר, של האיש הזה שם. למה רבנים, אני גם הבנתי. רבנים לא מאחו פשוט מאוד, הוא היה רשע מרושע בר קמצא כתוב, הם רצו שהוא יצא מהסעודה. הרב זכריה, אני גם מבין. מה שאני לא מבין פה, איפה בא לשמחה יוצא מכל הסיפור? הוא רעשה את השמחה. הוא זרק אותו מהשמחה. למה לא כתוב שום דבר? הכל זה קמצא ובר קמצא, אבל בעל השמחה, לא, הזכרתי לחפש בכל מיני מקומות, לא מצאתי.
אני רואה את הדברים אחרת.
כן.
אני חושב שמי שהשם זה הבריונים. הרי ידוע לנו שבית המקדש חרב בגלל הבריונים. חכמי ירושלים שהיו שם, זה בין השאר רבי זכריה בן אבקולס. וכשכתוב שבהנוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו, התכוונו גם לזה. כלומר, מה שהיה שם זה דבר מאוד פשוט. הבעל הסעודה זרק אותו מהסעודה. זה לא סיבה שאדם ילך להלשין על כלל ישראל. זה עניין פרטי של התנהגות לא נאותה של אדם ביחס לחברו. צריך לטפל בזה טיפול מקומי. אנחנו לא מטפלים כאן טיפולים מקומיים, אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש. מה שהחריב את בית המקדש זה שהבר קמצא הזה הלך והלשין. כן. עכשיו, האם הבן אדם הזה עד כדי
כך... אז למה
קמצא? רגע, עוד מעט, קמצא זה שאלה בפני עצמה. הבן אדם הזה הבן אדם הזה לא, יש וורטים לגבי קמצא, הסברים ממש לא, לא, אני לא מכיר, אבל בואו נעזור את הדרגה הזה. הבן אדם הזה הלך וילשין, בגלל שאיזה אדם אחד חסר תרבות, זרק אותך מסודה, אתה הלך וילשין על כל כלל ישראל. יש בזה היגיון? מה, לא היה שם כל מיני כנופיות שבמאה דולר היו מהגים אותו מן המסילה? באמת? אבל הוא אמר אחרת, הוא אמר, מדשת כי רבון לא נשמע מן הניחה לו. ואני שאלתי תמיד, האומנם ניחה להם? מה פירוש הרשם ירושלמי? אני לא יודע על הבר קמצא זה כלום לפני שהוא הלך וילשין. לפני שהוא הלך וילשין, אני לא יודע אם הוא היה רשע או היה צדיק, אני לא יודע מי הוא בכלל.
אני חושב שחכמים ידעו שהוא רשע, ולכן הם לא רוצים להיות בסעודה עם רשע כזה.
מאיפה אני יודע את זה שהם יודעים שהוא רשע? ואם לא רוצים להיות בסעודה, זה סיבה להלבין את פניו בפני כולם? מה, היה שם מושב בית דין שקבעו שזה מגיע לו? התשובה פשוט, הם פחדו. הם פחדו. הם פחדו, כמו שרבי יוחנן בן זכאי פחד לצאת משער ירושלים, כי הביריונים שלטו. ואם הם היו פותחים את הפה, היו הורגים אותם. והיה עוד פעם מעשה, כמו שהיה בבית ראשון, עם זכריה אחר, שהטיף להם מוסר, והרגו אותו. ועל זה הנביא מקונן, אם יארג במקדש השם כהן לנביא, וחששו שזה יקרה עוד פעם. ולכן, כשבא זכריה בן אבקולס, והיה צריך להכריע האם להרוג אותו, או לא להקריב... הוא אמר, יומרו. מי זה היומרו? שוב הביריונים. עכשיו, למה קמצא? זה יש כל מיני וורטים. שבאמת, למה קוראים להם קמצא? מה זה קמצא? יש מהר"ל. פה בחידושי אגדות, במקום בנצח ישראל, בפרק ה' ואב ז', שהוא מדבר על אגדות, אגדות החורבן. מסביר, קמצא זה חגב. חגב זה בעל חיים שהולך ביחד. וכאן, הקמצא, הם היו עסוקים בהפרדה. עכשיו, אם כתבו, אם קראו לחבר קמצא ולחבר לשני בר קמצא, כנראה שחלק מהפירוד היה בגלל הדינמיקה העדינה הזאת שבין קמצא לבר קמצא. אבל אני רואה את העניין הזה כמו, כחלק מהתקופה, וזה כתוב במפורש שהיו שם הביריונים ששלטו. וזה כתוב במפורש שהחכמים פחדו מהביריונים לגבי
המשך הסיפור
של רבי יוחנן בן זכאי. כך אני רואה את הסיפור הזה.
אז זאת הסיבה שלא כתוב, שזה לא, הוא לא שייך לכל, למסע של החורבן. הוא היה פשוט אדם סתם ריק כזה, שהוא זרק אותו בסעודה. זה כל החיסרון. לכן הוא לא מופיע בשום מקור. יופי, תודה רבה, קצת מבט אחר ממה שראיתי, אני מאוד מודה לרב, כל טוב, הצלחה רבה גדולה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
שלום, רציתי לשאול את הרב, האם יש איזשהו בן אדם, זה סוג של משל, האם יש איזשהו בן אדם שיסכים להיכנס למדינה שבה כל מי שעובר על כל חוק הוא חייב מוות, ומי שנכנס למדינה הזאת בעצם מביאים לו איזשהו קרח אב כרס עם אלפי אלפי חוקים, ונותנים לו 10 דקות לעבור על כל החוקים, וכמובן אחרי 10 דקות האלה אם הוא עובר על כל חוק מסוים הוא בן מוות, האם יש איזשהו בן אדם שיסכים להיכנס לזה?
אתה מדבר בחידות, בוא ניגש לנמשל, כן?
כן, כן, אז הנמשל הוא כמובן. מגיל 13 אנחנו מתחייבים בעונשין, ואנחנו יודעים שמי שעובר על כל עבירה, העונש הוא חמור הרבה יותר ממוות, כמובן כלפי שמעיה. ואני, שאני לומד הלכה, אני יודע שאין כמעט אופציה בגיל 13, לפחות לא בדור שלנו, זה ברור שהקדוש ברוך הוא ודאי חשב גם על הדור שלנו, אין כמעט אופציה לדעת את כל רזי ההלכה, כל דקדוקיה, עד גיל 13, ולא כל דבר ניתן לשאול רב. אז איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו? רק על 7 מצוות בני נוח יש ספרים עבי קרס על כל פרטיהם ודקדוקיהם. על אחת כמה וכמה תרי"ג מצוות, אני מדבר רק מדאורייתא. תרי"ג מצוות, מלא מלא מלא...
תבין דבר אחד. למה אתה צריך להגיע לשם? בוא נשאל שאלה אחרת. איך הקדוש ברוך הוא מצפה? שילד שגדל בבית חילוני לגמרי ומגיע לגיל 13 יקיים מצוות בכלל, אלא מה, בשמיים יודעים בדיוק מה כל אחד מסוגל ומה הוא עשה מתוך מה שהוא מסוגל, ולפי זה ולפי זה בלבד יהיה הדין, כי הדין הוא דין אמת מדוקדק עד מאוד, וגם את מה שאתה אומר לוקחים בחשבון, אבל אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, את מלוא ההשתדלות שלו, עם יד על הלב שהוא באמת עשה את זה, ולקיים כל מה שהוא למד. ובדיוק אותו דבר כמו במעשה פילגש בגבעה לעומת מעשה פסל מיכה. הרי במעשה פסל מיכה כתוב שהשנו התערבב עם השן המערכה ולא עשו כלום. ואילו בפילגש בגבעה, כשהם יצאו לעשות ויצאו להילחם למען כבוד השם, אז הם נהרגו. אמר הקדוש ברוך הוא, בכבודי שלי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם? איזה מין כבוד בשר ודם? לא תנאף ולא תרצח, זה רק כבוד בשר ודם? התשובה היא פשוטה. במעשה פסל מיכה שאלו אותם, למה באמת לא מחיתם? אמרו, זה לא דרכנו. זאת לא דרכנו, דרכי נועם, אנחנו לא מוכים. אז למה הם מחו כשהיה פילגש בגבעה? הרי זה לא דרככם, אלא כנראה מחיתם בגלל עניין החברתי, התיקון החברתי. ומתברר שכשאכפת לכם אתם מוכים, אז מתברר שאז לא היה אכפת לכם. אותו דבר גם פה. ברגע שאדם, מה שהוא יודע הוא מזלזל, עלולים לדון אותו על כל מה שהוא לא ידע גם כן, כי אז הוא לא יכול להגיד לא הספקתי. אבל ברגע שבן אדם באמת מה שהוא יודע בסבלנות הוא מקיים, אז מה שהוא לא יכול היה להספיק לדעת, בוודאי הם יודעים את זה לגמרי גם כן וידונו אותו בהתאם. תודה רבה. אנחנו הגענו לקו הסיום של התוכנית הזאת, ואני מודה לכל מי שהיה איתנו, לכל אנשי הצוות. תודה רבה, והמשך שבוע טוב. כל טוב.